סייעתא דשמיא, השבת נקרא סדר פרשת משפטים. יהיה שיעור לעילוי נשמת כל מתי ישראל, שאין מי שיגיד שיעור לעילוי נשמתם. יהיה שיעור לעילוי נשמת מרי אבא, רבי ציון בן יהודה וגאולת, שמחר עם פקודתו לרפואת כל...
נתנאל אילן בן שיינה ציפורה.
לרפואת החייל נתנאל אילן בן שיינה ציפורה. וגם לרפואת דניאל החיה בת פרלה. וגם לרפואת אברהם בן חנה.
רפואת נועה בת
אתי. וגם נועה בת אתי. וגם אבנר בן מרים, וגם הילה חיה מלכה בת רבקה ריקי.
וגם לרפואת המערכת המשפטית.
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל אישה וביצאה אשתו אמו. אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה. והוא יצא בגפו. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני ואת אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. בפרשת משפטים, גן מצוות. 53 מצוות. 24 מצוות עשה, ו-29 מצוות לא תעשה. פרשה מרובה במצוות, היא לא הפרשה הכי מרובה במצוות בתורה, כי תצא יש לנו עד מצוות, 74 מצוות, אבל היא בכל אופן פרשה מרובה במצוות, היא הפרשה שנחשבת כמוצאי שבת של מעמד הר סיני, היא סמוכה מבחינת הסדר לפרשת יתרו שבה אנחנו אכן היינו במעמד הר סיני, ועל כן צריך להבין מדוע התורה הקדושה מוצאת לנכון אחרי המעמד הנשגב בהר סיני, שבו כל העם רואים את הקולות, הקדוש ברוך הוא מדבר בקול, לפחות את שתי הדיברות הראשונות, לטמן דפליק שאמר בקולו שתי הדיברות הראשונות, מה עכשיו יש לנו לתורה להתעסק בכל מיני דינים, כל מיני הלכות וכל מיני משפטים? מה יש לה להתעסק בזה? האונקלוס מתרגם, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואילן דיניה די תסדר כדמיון. דיניה. דיניה. דין. דינים. דין. דין זה גבולות. דין זה ביקורת. דין זה צמצום. דין זה כלי, הדינים הם כלים, דיניה, דיניה. זה אותיות הדנות, אם תרצו, א' ד' נ' י', דיניה. וגם אותיות DNA, כל ה-DNA של המציאות. כל המציאות הזו היא בחינה של מלכות, העולם שלנו בחינת מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ומלכותו בכל משלה. זה המלכות של הקדוש ברוך הוא, האופן שבו הקדוש ברוך הוא נעלם בבריאה, עולם מלשון העלם. זה גם האופן שבו הקדוש ברוך הוא, האופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהג את הבריאה, זה באופן כמו שאנחנו רואים עם חוקי הטבע, עם החוקים הרוחניים וכו', אבל זה עולם העשייה, העולם שהוא מלכותו של הקדוש ברוך הוא, והאופן שבו המלכות נראית מעיד על המלך, כמו כל מלכות. אם אדם הולך למדינה שיש בה מלך ורואה שה מלכות נראית כעוגן, יש בה משטרה ויש בה סדר ויש בה שופטים ויש בה גינות ויש בה פרחים וכו', אז האדם הזה מתרשם שיש מלך טוב למלכות. המלכות מעידה על המלך. יפה מאוד. אז מה זה הדיניה האלה? הדיניה זה כלים. הקדוש ברוך הוא אומר למעשה למשה, תראה, עם ישראל קיבל במעמד הר סיני את התורה. קיבל אור גדול מאוד. תורה היא אורה. תורה היא אורה. קיבל אור גדול, ואור גדול לא יכול להישאר בלי כלים. צריך כלים להכיל את האור. כמו שלמדנו, שהאור נראה רק כאשר הוא פוגש כלי. נכון? זוכרים את הדוגמה? אור קרן השמש יוצאת מהשמש, היא עוברת את כל החלל. החלל הוא ריק. היא איננה מהירה בחלל. החלל הוא חשוך לחלוטין, למרות שהוא הרבה יותר קרוב לשמש מאיתנו, בכל זאת שם שוררת עלתה מוחלטת, חושך. מתי קרן האור נראית? כשהיא פוגעת בכדור הארץ. היא פוגעת בכדור הארץ, שהוא בחינה של כלי, ומיד היא נראית, מתגלית. או חללית שתצא אל מחוץ לאטמוספירה ותחצה את החלל, החללית עצמה נראית כמו כדור זוהר. כדור זוהר מדוע? משום שהיא פוגשת בדרכה את קרני השמש שפוגעים בה, בחינה של כלי להכיל, להגביל את קרן השמש במעופה. אור גדול, כמו שפע גדול, כמו כל דבר שבא בשפע עצום, שלנו אין כלים להכיל, אנחנו לא יכולים ליהנות ממנו, והוא אפילו יכול להזיק, הוא יכול להכאיב. הדוגמה זה מים. מים זה דבר טוב, מים זה דבר חיובי, מים זה אין שום דבר בטבע שלמעשה יכול להתנהל בלי מים, כן? רוב גופנו מים, מוחנו טבול במים, תינוק נוצר בתוך מים, רוב העולם הוא מים, מים. אבל מים בלי גבול נקראים מבול. לא טריקון, מבול. מבול, מים בלי גבול. כשהם באים בצורה שאין כלי שיכול להכיל אותם, הם ערס מוחלט, הם בחינה של מחיית היקום כולו. כל מה שקיים נמחה. במה? במים. איך אתה יכול להסביר זה? כן. כל דבר שהוא בא בלי גבול הוא הרסני. חיבה, אהבה לילד זה דבר חיובי. חיבה ואהבה בלי גבול זה פינוק שהורס את הילד, הורס את החינוך שלו. אתה לא יכול לחנך בלי גבולות. אתה חייב להציב גבולות. מדוע? משום שהגבול מקנה לחניך, לילד, הוא כלי לקבל את האור, את השפע שאתה רוצה להעניק לו, את החוכמה שאתה רוצה לתת לו, את המוסר שאתה רוצה להביא לפניו. כן? דיניה. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, צריך ללמד את עם ישראל להכין את הכלים, להכין את הדינים. להכין את הדינים שהם בחינה של כלים להכיל את האור העצום שירד במעמד הר סיני. ברור שכדי לדעת איך להכין כלים צריך לדעת מה זה אור. כן, אם אדם הולך לאפות עוגה, אז כדי לבחור כלי מתאים לאפיית העוגה צריך להבין מה זה עוגה. מה זה עוגה? לא יכול לעשות בכל כלי, נכון? זה שונה אם הוא רוצה לעשות חביתה או רוצה לעשות עוגה. זה שני כלים שונים. אם אתה לא יודע מה זה עוגה, לא תדע גם מה זה, אז ודאי שצריך להכיר את האור. אבל היום אנחנו פחות נעסוק באור, יותר נעסוק בעניין של הכלים. ברור שצריך להבין את האור. בואו נצא מנקודת הנחה שמעמד הר סיני נגלה אור גדול ונקרא לאור שון חזל, האור אינסוף ברוך הוא. זה כל השפע וכל התכליות שאדם שואף אליהם בעולם. אדם בסופו של דבר גם כשהוא יוצא לעבודה ומרוויח כסף, הוא לא הולך לעבוד בשביל להרוויח כסף. הוא מרוויח כסף בשביל להשיג תכליות אחרות. בריאות יותר טובה, נחת רוח, שלווה, אהבה, חברות, תכליות כאלה ואחרות. אז צריך לדעת מה זה. צריך לדעת מה זה. לכן אנחנו רואים שלאחר פרשת הדינים, הסוף פרשת משפטים, עוסק באמת בעלייה בעלייה למדרגה מאוד מאוד גבוהה, שמשה רבינו, אהרון, נדב ושני בניו, אהרון ושני בניו, ו-70 הזקנים, עולים אל ההר. עולים אל ההר, כמו שאומרת התורה הקדושה, והיה על משה ואהרון נדב ואביהו ו-70 מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. ויראו, כתוב, רואים בעיניים. רואים בעיניים את האור אין סוף ברוך הוא, לכאורה. אז ודאי שהם לא ראו את האור אין סוף ברוך הוא. אין לו דמות, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. כן? אבל צריך להבין מה הם ראו. אבל הם ראו אור גדול. ראו דברים שבדרך כלל בן אנוש לא רואה אותם. הגיעו למדרגה גבוהה מאוד. מה הכשיר אותם להגיע למדרגה הגבוהה הזו? העובדה שקיבלנו משפטים, שקיבלנו דיניה, שקיבלנו כלים איך לקבל את האור הזה באופן כזה שהאור הזה יהיה באמת הטבה. כי אור בלי גבול הוא לא הטבה, הוא נזק. הוא נזק. נכון? אם אדם מסתכל על אור השמש, כשהעיניים שלו לא מכוסות כמעט, ואיזה משקפי שמש טובות, או איזה משקפיים כאלה של רתחים, אז אור השמש מזיק. אבל אם אתה מכסה את ה... או לעבדים מחסה את האור במשרה, במשרת הגנה, כן? אז אתה יכול ליהנות מאור השמש. אתה לא מחסה את העיניים, אתה לא מחסה את האור, השמש יכולה להיות גם דבר מזיק. הזוהר הקדוש על הפרשה, פותח את הפרשה, מיד עם פצצה. מיד, הוא ממש המשפט הראשון. פותח את הפרשה, אומר הזוהר הקדוש, פתח רבי שמעון ואמר. מה זה פתח? למה לא כתוב אמר רבי שמעון? פתח אליהו הנביא זכור לטוב ואמר. נכון? אנחנו אומרים בפתח אליהו. מה זה פתח? מה זה הלשון הזה של פתח? פתח, כשבזוהר הקדוש רוצים להגיד לך בוא תתפתח, בוא תלמד משהו על מנת להתפתח, על מנת לצמוח, לגדול, להבין, להשיג איזה תובנה חדשה, אומרים לך פתח, פתח את עצמך, פתח את הראש, תתפתח. הגיע הזמן. זה כמו כתוב, פיתחו לי פתח כחודה של מחט, ואפתח לכם פתח כפתחו של אולם, או כפתחו של אולם שקרונות ועגלות יכולות לעבור בו. מה זה פיתחו לי פתח כחודה של מחט? אז יש כל מיני פשטים בזה, אבל העיקר זה תרצה להתפתח. תפתח פתח על מנת להתפתח. זה הפתח, הסימן של הפתח, שהוא בניקוד, בניקוד יש פתח, זה קו לרוחב. זה פתח, קו לרוחב, תתפתח. אז פתח רבי שמעון ואמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. תרגום, מה לשון התרגום? ואילן דיניה וסדר קדמיון, כמו שקראנו את האונקלוס, פחות או יותר אותה לשון. מה אומר רבי שמעון? אילן אינון סידורים דגלגולה. אלה הם הסידורים של הגלגול. סדר הגלגולים, תרצו. סידור הגלגולה, דינין דנשמתים, הדינים של הנשמות, דאיתדנו כל אחד ואחד לקבל עונשה. שהן נידונות כל אחת ואחת לקבל את עונשה, הראוי לה. זה ואלה המשפטים שאתם עושים לפני. דינים. זה הדינים. דיניה. סידורה וגלגולה. סדר גלגול הנשמות. איך נכנסת ואיך יוצאת נשמה מן העולם. וזה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. זה לא כל כך נשמע, נכון? בדרך כלל אנחנו רגילים שהמשפטים זה הנורמות המשפטיות שהפרשה מלאה בהם, ופרשיות התורה בכמה וכמה מקומות מדברות ועוסקות בדינים שבין אדם לחברו, דיני הנזיקין, דיני הפלילים, כל הדינים שאנחנו כולנו מכירים. כל הדינים שאנחנו מכירים, נורמות חברתיות, נורמות משפטיות, בזה עוסקת התורה. זה פשט הדברים. והנה פה רב שמעון אומר, בואו נתפתח, בואו נראה פרספקטיבה אחרת על מה זה משפטים, מה זה דינים, מה זה הלכות. הלכות, למה נקראות הלכות? זה הדרך של הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו איך מוליכים את האור אל החיים שלנו. איך בונים כלים לקבל את האור אינסוף ברוך הוא שיורד עם כל מצווה שאנחנו מקיימים, עם כל דבר תורה שאנחנו שומעים, לומדים או אומרים, כן? איך זה נעשה? לכן, כדי להבין את זה, לא ברמת הפשט, כי הזוהר הקדוש אומר בלפחות שלוש מקומות, שמי שלומד פשט בתורה, אז פשט זה אותיות טיפש. טיפש. היום נלמד גם מה זה טיפש. בלי נדר, בסייעתא דשמיא. אז, אבל בכל אופן, בפנימיות לא מדובר עכשיו על נורמות משפטיות, אלא על האופן שבו אנחנו צריכים להכין את הכלים על מנת לקבל את האור שנחוץ לנשמות שלנו. בסופו של דבר יש לנו בחיים האלה תרכובת כמעט בלתי אפשרית של רוח וחומר יחד, בלי שיש דבק נראה לעין כלשהו בין שניהם. זה דברים שלא הולכים ביחד, כן? מה שאומר שלמה המלך בקהלת, במשלי, מה שאומר איוב, זה כמו לקחת, לשון חז"ל, זה לקחת נוד נקוב, שק אור נקוב, ולנשוף פנים האוויר, ושהאוויר לא יצא דרך החורים. זה בערך אנחנו. הקדוש ברוך הוא, ויתפח באפיו נשמת חיים, אנחנו מלאים חורים. ובכל זאת הנשמה, הרוח, לא יוצאת מאיתנו. ברוך השם, שככה נשאר. כן.
אמן.
כן, אז כדי להבין אולי את באלה המשפטים, ברור זמננו מוגבל, וברור שאת הפרשה הזו אפשר ללמוד שנים, שנים, נכון? יש גמרות שלמות, אז מה הפרשיות האלה? שור שנגח, שור שנפל בבור, כל דיני הנזיקים נגזרים מכל. נכון? כל דיני הנזיקים. אז, אבל אנחנו נתרכז היום במצווה הראשונה שנזכרת מיד ואחרי, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה מיד כתוב? כי תקנה עבד עברי. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, בשביעית יצא לחופשי חינם. אז עכשיו, אם אנחנו מדברים שאנחנו לא לומדים פשט, אנחנו לא לומדים פשט כי יש, אנחנו יודעים, ארבעה רובדים בלימוד. פשט, רמש, דרס, וסוד. אז מה האור הכי גבוה? האור הכי גבוה זה הפשט. רמז, דרש וסוד הם כלים להבנת הפשט. בעומק, בפנימיות. בדרך כלל חושבים שהפשט זה הרובד הכי נמוך. כי הוא אין לו עומק. אבל כל העומקים שאנחנו לומדים עליהם, גם ברמת הרמז, גם ברמת הדרש וגם ברמת הסוד, הם רק נועדו כדי להבין את הפשט. הפשט זה הרובד הכי עליון, הכי עמוק, הוא האור, וכשאני מגביל אותו בכלים, מכניס רמזים ועוד פרטים ועוד פרטים של מדרשים ועוד פרטים של סוד ועוד פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים, הלוא הפרטים מגבילים בסופו של דבר את האור הגדול, ויוצרים כלי שאני יכול להבין את הפשט. אחרת אני לא מבין את הפשט. כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז כל אחד חושב שהוא מבין אם הוא קורא פשט. ואנחנו יודעים כבר שילד בכיתה א' תשאל אותו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הבנת? הוא יגיד לך כן. והוא באמת בטוח שהוא הבין. הוא יכול גם להסביר את מה שהוא הבין. אבל תשאל צדיק הדורות בן 105, אחרי שהוא למד את בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בכל הרובדים. שאל אותו, הבנת? הוא יגיד לך, איך אפשר להבין את הפסוק הזה בכלל? איך אפשר להבין אותו? מה קרה? ברור שאין להשוות את רמת ההבנה, נכון? הוא למד ולמד ולמד ולמד, והקיף את זה בעוד פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים, ויצר כלי עצום לקבל את האור שיש בפסוק הזה, ורק אז הבין כמה האור הזה הוא אינסופי. ולכן הוא לא יכול להתגבל כולו בכלים. רק אנחנו משתדלים לפתח כמה שיותר כלים כדי להשיג את האורות האלה. למה יש ארבעה רובדים? כי זה נגד אותיות י' כ' ו' כ'. כן, נגד אותיות י' כ' ו' כ'. האריזל באוצרות חיים מביא את לשון העץ חיים, ואמרתי שהיום הלימוד הוא לא ממש פשוט, בסדר? אז תמחלו לי על זה, אבל אני מבטיח לכם דברים יפים, בעזרת השם. הוא אומר בפתח שער העיגולים, הוא אומר ככה, לא נסביר ממש, רק מה שחשוב לי זה רק חצי משפט אחד. הקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד זה. דע, כי תחילת הכל היה כל המציאות אור פשוט ונקרא אינסוף. אור פשוט ונקרא אינסוף. לא היה שם שום חלל ושום אוויר פנוי, אלא הכל היה האור האינסוף. יפה מאוד. אז יש אור אינסוף שהוא נקרא איך? אור פשוט. פשוט. פשט. אור פשוט. האור אינסוף נקרא אור פשוט. אז זה היה תחילת המציאות. כל המציאות זה אור פשוט. אור פשוט זה אור לא מורכב, ללא גבולות. ללא גבולות. בהתפשטות מוחלטת. עכשיו תנסה להשיג משהו בהתפשטות מוחלטת, אין לך שום סיכוי. שום סיכוי. אתה חייב להגביל אותו. אתה חייב לייצר לו כלי. אתה חייב לייצר לו גבולות. כדי להצליח לקבל אותו. נכון? זכרו תמיד את הדוגמה של הניאגרפולס. בן אדם מאוד צמר, רוצה לשתות מהניאגרפולס. אם אין לו כלי מתאים, הוא לא יכול לשתות מזה, למרות שיש שם אין סוף מים. שים את הראש מתחת למים, המים יורידו לו את הראש. הוא צריך כלי. והוא לא יכול לבוא לא עם כלי קטן מדי, ולא עם כלי שביר מדי, ולא עם כלי לא מתאים. הוא צריך לבוא עם הכלי המתאים. כדי ליהנות מהמים שישנם שם בשפע עצום. אבל זה שפע עצום גדול מדי. אני צריך כלי לצמצם אותו, ואז אני יכול לקחת כוס, לשתות מהכוס. זה אפשרי. אז אם הבנו שדבר שהוא ללא גבולות אי אפשר לקבל ממנו, אנחנו צריכים לבנות את הגבולות, אז אנחנו מתחילים לקבל הבנה לגבי איך אני מקבל את התורה ממעמד הר סיני ומוריד את האור אינסוף ברוך הוא לחיים שלי בדרך שאני בונה כלים, דיניה, בונה את המשפטים, הולך בדרך המשפטים. אז כדי להבין את הדבר הזה, אין לי פה דף חלק, אבל אם יש שם דף חלק, אמרתי את הדוגמה הזו כמה וכמה פעמים. אם אדם לוקח דף חלק, לוקח דף חלק, לא צריך, הנה, דף חלק, לוקח דף חלק. יש מזה משהו? לא. הלבן, דף לבן, זה אור אינסוף. זה אור, אין בו שום דבר. אם אני מצייר נקודה במרכז הדף, בעצם ציור הנקודה כבר הגבלתי את האור. אז עכשיו אתם יכולים להתייחס למה שיש פה. עכשיו אם אני מתחיל נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ופתאום נוצרת האות א', אז כבר יש התחלה של מידע. ואני מוסיף עוד אות ועוד אות ויש כבר מילה. מוסיף עוד כמה מילים ויש כבר משפטים. אז עכשיו ככל שאני אחסה את האור יותר, אגביל אותו יותר, את האור, ככה יהיו לי יותר פרטים ממה שהיה לי בהתחלה, ובאופן כזה שאני אוכל לקבל מידע. איפה היה המידע הזה קודם? הוא היה פה. הוא היה פה. הוא פה. עכשיו, כל המידע שאפשר. רק מה? הוא לא מחוסה, הוא לא מוגבל, הוא לא בכלים, אני לא רואה אותו. לא שייך שאני רואה אותו גם. איך אני מתחיל לקבל אותו? במה שאני מתחיל להגביל את את האור. אני מתחיל לצמצם אותו. אני עושה צמצומים והגבלות. הצמצומים והגבלות האלה הם הכלים. לכן האותיות נקראות הכלים שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. העולם נברא באותיות. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. אז איך נהיה אור? יוד, קייב, יוד, א' וברש. יהי אור. באותיות של יהי אור. זאת אומרת שככל שיש יותר צמצומים, יותר דינים, יש יותר שפע שיורד לעולם. ככל שיש יותר משפטים, יותר דיניה, יותר הלכות, יותר שפע יורד לעולם. אצלנו לפעמים זה מעצבן, כמה הלכות, כמה אפשר. נכון, לפעמים מעצבן. זה כשאדם לא מבין מה זה הלכה. אבל אם הוא מבין שההלכה זה הדרך שהקדוש ברוך הוא מוליך בה את האור לעולם. וככל שיש ריבוי הלכות ודקדוק בפרטים של ההלכות, זה יותר צמצומים, יותר הגבלות, יותר כלים לקבל את האור. אז ממילא הוא מבין למה הלכות נקראים דיניה, דינים. רון, אדם לומד בבית ספר, שיעור הלכה נקרא גם שיעור דינים. שיעור בדינים. מה זה שיעור? כמות. כמות, שיעור זה כמות. אתה לומד בשיעור, אתה לומד איך לקבל כמות מוגבלת של אור באמצעות המוליכים שלה. מה זה המוליכים? ההלכות. אדם רוצה לקבל אור במנורה, הוא צריך מוליך, הוא צריך קבלים מתאימים לקבל ת, ל, 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 על מנת שהזרם יגיע למנורה ויעיר. צריך מוליכים. המוליכים זה ההלכות. אלה הדינים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להשאיר אותנו עם דף חלק. הוא רוצה לתת לנו את האפשרות להתפתח, את האפשרות לגדול, לצמוח, לפרוח, להעיר, להיות חלק מן האור. זה כדי שאנחנו שומעים את המילה דין, אנחנו מתכווצים. דין זה נשמע דבר חריף. מי רוצה דין? אף אחד לא רוצה דין. אבל צריך לדעת שדין זה לאו דווקא דבר לא חיובי. אני אמרתי את זה הרבה פעמים. דין, יש לו צד לא חיובי, כשהדין הוא בלתי מרוסן. כשהדין הוא בלתי מרוסן, אור בלתי מרוסן זה דין. מה זה בלתי מרוסן? שהוא לא בכלי מתאים. הוא יכול להיות בלי כלי, הוא יכול להיות עם כלי לא מתאים, או אחור שבולע את האור כולו. כן, יש כלי חרס כזה, שאתה מאיר לתוך כלי חרס, האור נבלע. תאיר את אותו אור לכלי זכוכית, כל האזור יואר. כל האזור יואר. הכלי קובע הרבה מאוד את ההופעה של האור. איך האור נראה. נכון, זה בהבדל אם אתה מאיר עם פנס לתוך צנצנת קריסטל, קריסטל קליר. כן, אתה מאיר, הכלי לא מפריע לאור. הוא לא מפריע לאור. האור בתוך הכלי, זורם מהכלי החוצה, מאיר יפה יפה. תאיר לתוך גוש חימר, תאיר פנימה, כל האור נבלע. חושך מוחלט בחוץ. הוא לא מאיר. הוא לא מאיר. הכלי קובע. אתה צריך לייצר כלים, צריך ללמוד הלכות. עכשיו, כשאנחנו אומרים ללמוד הלכות, זה לא עכשיו, אני לא מטיף. אני לא, אתם מכירים אותי כבר, זה לא, אני לא עושה פה הטפה אני לא מטיף. אני מטיבי לא מטיף. אני חושב שזה עצה טובה שמי שרוצה להוליך תור ורוצה ללכת עם ההלכה, אנחנו נקראים הולכים, עם ישראל נקראים הולכים, מלאכים נקראים עומדים. מה לך בין העומדים האלה? למה אנחנו נקראים הולכים? כי אנחנו הולכים, מתקדמים עם ההלכה. אדם שלא הולך בר מינן זה בדרך כלל יפסיק את החיים. אחד כזה יפסיק את החיים. אתה רוצה להוליך את האור, אתה רוצה ללכת, אתה רוצה להתקדם, אתה, אם אתה לא הולך, אתה לא ממשיך ללכת, אתה נשאר בלי אור. כלי בלי אור זה דבר מסוכן. אם יש כלים בלי אור, זה דבר מסוכן. צריך שבכלי יהיה אור. כלי, דין, בלי אור זה דבר מסוכן. אתן לכם דוגמה מה זה כלי בלי אור. כולם מכירים את זה, אבל אני אחזור על זה כי זה עכשיו מסתדר. יש כלי בלי אור שכולם מכירים והוא נקרא צרעת. צרעת, האונקלוס תרגם מחתש סגירו. מחתש זה שקע. שקע סגור. מה זה שקע? כלי. כלי סגור זה נקרא צרעת. צרעת זה כלי סגיר, סגירו. יש, נגיע לפרשיות האלה, פרשיות מצורע.
זה לא מחלה?
אינה חינמי, איך היא באה לידי ביטוי? בשקרוריות באור. והאום כאילו מסתרגם, סגירו. שקרוריות סגורות. יש להם איזה מין קרום פנים כזה לשקרוריות האלה. זה נקרא כלי סגיר, מחתש סגירו. ככה הוא מתרגם את זה. סגירו זה סגור, ומחתש זה הכלי, ולאדם שיכולה במחלת הצרת קוראים מצורע. מה קראנו פה בסוף? עוד נחזור לזה בלי נדר וסייעתא דשמיא, אם יגזור השם בחיים ויהיה לנו זמן. בסוף מה עושה לו אדוניו? והגישו אדוניו אל האלוקים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. מרצע, אותיות צרעת. במרצע, אותיות צרעת. יש לך כלי סגור. יש לך כלי סגור, זה צרעת. אדם צריך להיות באיזושהי פתיחות. באיזושהי פתיחות, אבל פתיחות נכונה. כי מצורע זה מוציא שם רע. יש לו פתיחות לא נכונה. הוא מקלקל את המשפטים. הוא מוציא מהפה משפטים לא מתוקנים. הוא מקלקל את המשפטים. אז הוא מקבל צרעת. אבל בכל אופן, מה יש לו? יש לו כלי סגור. אתה רוצה להכניס, למזוג כוס תה. יש מכסה על הכוס. אז התה נשפך החוצה. האור אינסוף לא פוגש כלי פתוח. פתח, רבי שמעון ואמר. זה הפתח של הזוהר הקדוש, שרבי שמעון הרבה פעמים פותח את המאמרים שלו בפתח. תתפתח, תפתח את הכלי, תפתח, תוריד את המכסים המיותרים בשביל להתפתח. אם אין את זה, אז האור, אדם יכול לעשות תפילה וכולו רגש וכולו לא יודע, והוא יוצא וממשיך את החיים כרגיל. כרגיל כמו שהיה אתמול, שלשום, הכל בסדר. פיתח כלי ושם מכסה. עכשיו, זה כלי בלי אור. מה זה כלי בלי אור? מחתש סגירו, צרעת. זה אונקלוס. אונקלוס. מחתש סגירו. אגב, זכרו שמרצע זה בגימטרי 400. אנחנו לפני שבועיים דיברנו על 400 בהרחבה. זכרו שמרצע בגימטרי 400. נחזור לזה, בלי נדר. אז כדי להבין את העומק של פרשת משפטים, שהיא הפרשה שמתחילה בדיניה, בבניית הכלים, לקבל את האור שנגלה במעמד הר סיני, נעביר את השיעור היום בצורה לא שגרתית, צמוד לאור החיים הקדוש. למה לא שגרתית? כי בדרך כלל אני לא עושה את זה. אבל היום זה דברים כל כך נפלאים, כל כך נפלאים שאי אפשר לעמוד מנגד. אי אפשר. זה פלא פלאות. יש כמה דפים שהאור החיים הקדוש מסביר את הדינים של עבד עברי כפשוטם, כמו שאנחנו מכירים אותם, להלכה. מה זה דין? מה זה עבד עברי וכו'. אבל ברור שאי אפשר להסתפק בזה. למה? כי התורה, תורה זה לשון הוראה. תורה היא וללמוד אני צריך. אז אני רוצה ללמוד. רוצה ללמוד תורה לחיים שלי. התורה היא רלוונטית. היא לא תורה ארכאית של פעם. פעם היה ו... בגלל זה עושים. לא, התורה היא תורת חיים. מה זה עבד עברי בחיים שלי היום? אין היום עבדים. אין היום עבדים. מה זה עבד עברי? אני רוצה ללמוד. רוצה הוראה לחיים. תן לי הוראה לחיים. מה לומד מהפרשה? מדיני עבד עברי. אין עבד עברי היום. אז השאלה היא שאלה נצרכת. זה לא עושים עכשיו איזה פינוק. בוא אני אוסיף לך פרפרת. אוסיף לך איזה לסטן שיהיה לך מעניין בחיים. לא. תורה היא תורת חיים. מה אני לומד מהפרשה? מפרשת עבד עברי לחיים שלי היום. היום. שאין עבד עברי. לכאורה. אומר האור החיים הקדוש ככה. עוד נראה לפרש הפרשה דרך רמז. עד עכשיו הוא עוסק בפשט, אמרנו, זה פשט, רמז, דרש, סוד, אז עכשיו הוא עוסק ברמז. ואנחנו נעסוק היום ברמז. לא ניכנס לסודות, אולי קצת צוערים קטנים מגזור השם חיים. מה שאנחנו לא מבינים כלום, אז מה שאפשר איכשהו להבין. עוד נראה לפרש הפרשה דרך רמז. כי תצווה התורה לאדם לשום לפניו בתמידות. בתמידות זה אומר תמיד. תמיד זה כמו קורבן התמיד. אין הפסקות. אין הפסקות. זה מאפיין אדם שהוא נחוש והוא עקבי. אף אחד לא אוהב אנשים לא עקביים. אחד כזה שהוא מתהפך. יום הוא ככה, יום הוא ככה, יום הוא ככה. אתה לא יכול לחיות עם אחד כזה. אתה לא יודע אף פעם מה לצפות. אתה לא יודע מה יהיה בחר בבוקר. אתה צריך אדם שהוא מתמיד. אז כמו שאנחנו רוצים את התכונה התמידית הזו, אז אומר האור חיים הקדוש, אדם צריך לשום לפניו בתמידות כל הדברים האלה. בין עיניו, היו לתותפות, בין עיניך. בין העיניים זה לא רק ביטוי של חשיבות. זה מקום חשוב המקום שהוא בין העיניים, כן? זה בפתח רוח. אלא בין העיניים הכוונה לשים במקום שבו יש את ההתפתחות. זה, בין העיניים זה מקום של, שמוחו של תינוק רופס. המקום שבו אנחנו מניחים את התפילין, ובין העיניים, והיו לתותפות, בין עיניך. להלכה, איפה מניחים את התפילין? במקום שמוחו של תינוק רופס. בתינוק עד גיל שלוש, יש לו פה איזה פתח. כתוב בספרים הקדושים שהפתח הזה, התינוק בשנות חייו הראשונות, בשלוש שנות חייו הראשונות, כל המידע שהוא צובר, שהוא לא מידע נלקט בחושים, שאפשר ללקט אותו בחושים, לא במישוש, לא בראייה, לא בשמיעה, אלא המידע הרוחני, שמסתובב בעולם, באוויר של חיינו, בשפע עצום, נכנס מהפתח הזה, שהוא בין העיניים. צריך האדם לשים בתמידות כל הדברים האלה בין עיניו, והוא אומרו אשר תשים לפניהם. זה למה כתוב, אומר האור החיים הקדוש, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. בעל התניא מפרש אשר תשים לפניהם, אשר תשים לפנימיותם. תכניס להם את זה ככה, שהם יכניסו את זה, יפנימו את הדין, יפנימו את ההלכה, יפנימו את המצוות, גם כשהם מצוות שהן מתפסות כדבר מאוד מאוד קשה. תניח את זה לפנימיותם, לפנימיות שלהם, אשר לפניהם, פנימה, פנימה. שתמיד ישים האדם העניין זה לפניו. אדם צריך להסתובב בעולם הזה עם ידיעה תמידית, כמו שיביתי השם לנגדי תמיד. שיביתי השם לנגדי תמיד זה כל הזמן לשוות את האור אינסוף ברוך, היה הווה ויהיה. אבל אשר תשים, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כשהאור חיים אומר תמיד, זה עכשיו לשים את הכלי באופן מתמיד במודעות שלנו. למה? מסביר האור חיים הקדוש ככה, והוא כי תקנה עבד עברי. עכשיו בואו נלמד מה זה עבד עברי. מה זה עבד עברי? הלא ידעת כי האדם נחלק לשניים. חלק אחד רוחני והוא העיקר, וחלק אחד גשמי שברא השם לנשמה לשמשה, שבאמצעותו מקיים כמה מצוות אשר ציווה השם, ולא ליצור הזה, לגוף, שנקרא עבד, עבד אינו, כי אינו אלא שמש לנפש. שאלה, עיקרי אדם. אומר האורחיים הקדוש דבר שהוא הוא, הוא מאוד 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 משמעותי. אומר האורחיים הקדוש כך, יש לאדם שני חלקים. יש חלק אחד רוחני, כולם מכירים את זה, שהוא נקרא לו לצורך העניין נשמה או נפש, ולא במובן של נרנחי עכשיו, אני לא עושה את זה, נשמה או נפש נקרא לחלק הרוחני. ויש לו חלק חומרי לחלוטין, שזה הגוף. הגוף, דיברנו בשבת בהרחבה, מי שהיה בשיעור של התומר דבורה, דיברנו בשבת בהרחבה שהגוף הוא למעשה שונה במהות, שונה מהותית מהנשמה. הנשמה היא אינסופית, היא מתפשטת, היא רוחנית, היא חלק אלוקה ממעל. הגוף הוא, והיא חיה, חיה, והגוף הוא מת. הוא מת מהרגע שהוא נולד ועד הרגע שהוא חוזר לאפר. מהרגע שהוא יצא מאפר, כי אפר אתה ואל אפר אתה שוב, הוא מת. מה שחי, חי, ואף פעם לא מת. ומה שמת, מת ואף פעם לא יחיה. זהו, שני דברים שונים במהות. גוף זה דבר מת, ונשמה זה דבר חי. בא האור חיים הקדוש ומלמד אותנו עוד, 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 עוד רובד. הוא אומר, תשמע, כאשר הגוף הזה, הגוף הנגוף, כאשר הוא מקבל את הנשמה, הנשמה באה אליו, היא בבחינת אדון. בבחינת אדון. והוא, מה התפקיד שלו? לשמש את הנשמה. זה מה שהוא אומר. לשמשה תמיד. איך? סליחה? הלא ידעת כי האדם נחלק לשניים, חלק אחד רוחני והוא העיקר, וחלק אחד גשמי שברא השם לנשמה, לשמשה, הגוף, החלק החומרי, הוא משמש את הנשמה. ולא ייקרא, וככה ייקרא לו, איך ייקרא לו? שם עבד, כי אינו אלא שמש לנפש. הגוף שמש לנפש, הוא נקרא עבד. למה הוא נקרא עבד עברי? הלא היה צריך לקרוא בפשט, כשהאור חיים הקדוש עוסק בפשט, הוא שואל את השאלה הזו, למה זה נקרא עבד עברי? היה צריך להגיד עברי עבד. עברי עבד, הוא קודם יהודי, עברי, ואחרי זה הוא עבד. רק כאשר קונים אותו לעבדות, הוא יהיה עבד. עוד לא קנו אותו. הוא קודם עברי, ואחרי זה עבד. אומר האור חיים הקדוש, אומר ככה, והלא אמר עברי, ולא אמר עברי עבד, למה לא אמר עברי עבד? אלא לרמוז, כי קודם שתקנה הוא עבד הוא. זאת אומרת, הגוף נוצר להיות עבד. הוא עבד. עבד למי? עבד לנשמה. עבד לנשמה. מה זה עבד? עבד, למדנו. איפה למדנו? בבית המדרש הכי טוב בעולם לעבדות. מצרים. מצרים נקראת בית עבדים. כמו שבית ספר, הולכים ללמוד ספר, אז הוא נקרא בית ספר, כי התכלית שלו ללמד ספר. כמו שלבית רפואה הולכים בשביל להירפא, לכן לא קוראים לזה בית חולים, אלא בית רפואה. ככה, למקום שבו לומדים להיות עבדים, קוראים בית עבדים. שם לומדים להיות עבדים. אז יצאנו ממצרים, יצאנו כולנו, יודעים איך להיות עבדים. עכשיו אתה צריך להכיל את כל הידיעה לגבי איך עבד צריך להתנהל כלפי אדוניו, ביחסים שבין הגוף לנשמה. הנשמה היא, יש לה שמש, יש לה עבד, והעבד הזה קוראים לו גוף. זה נקרא עבד עברי. עבד עברי.
אבל אין לנשמה בחירה.
מה זאת אומרת?
אין לו בחירה. הוא לא יכול להחליט להיות בגוף הזה.
ודאי שכן. איך הגעת למסקנה שלו? לא? אז יש כמה דברים. זה לא הנושא שלנו היום, אבל אני רק, כיוון שזה דוב שואל, אז אני עונה. יש בדבר הזה, יש ככה. הנשמה, שואלים אותה אם היא רוצה לרדת לעולם. שואלים, ואפילו שואלים אותה לאיזה גוף היא רוצה לרדת, ואפילו שואלים אותה לאיזה הורים היא רוצה לרדת. יש באר חיים מאוז'רוב שמזכיר את זה, יש איזביצה שמזכיר את זה ברחב ביטרה קטנה, הרב שלומי אלקר ליבך מביא את זה הרבה, מביא את זה הרבה שם, נכון? זה, הוא אומר שהילדים, הנשמות של הילדים, לפני ששלוחים אותם לעולם, מעבירים את כל ההורים לפניהם, כל הזוגות של ההורים לפניהם, והילד אומר, אני רוצה את הזוג הורים הזה להיוולד לו, כי אני חושב שהם יהיו המדריכים הכי טובים שלי בעולם הזה.
רק דוגמא.
הם לא בוחרים את הילד שלהם. הילד בוחר את ההורים, לא הילדים בוחרים את הילד.
אבל אפילו הם לא שומרים לשמר מצוות.
מסתם כן, אפילו הם לא שומרים את תורה ומצוות, כן. אם הם יהודים זה ככה.
אבל זה רוחני, הנשמה רוחני.
נכון. גם לאלה שלא שומרים את תורה ומצוות יש להם נשמה רוחני?
כן.
לא, חס ושלום משהו אחר. להפך, הרבי אומר, רבי מלובביץ', פעם היה, אנחנו סוטים, אנחנו לא נגמור, חבל. תשמעו, רק אני אגיד לך את זה, כי זה ג'קי. הרבי מלובביץ' פעם היה ויכוח בין הרב שח לרבי. זה צל. אז הרב שח דיבר על הקיבוצניק, הוא אמר, אוכלי שפנים וכל מיני כאלה. אז הרבי התראים. שאלו את הרבי, תראו, אוכלים שפנים או לא אוכלים שפנים? אוכלים שפנים. הם עושים מעשים שלא יעשו, עושים. הם מחללים, זה, שבת. נו, איך אפשר להגיד עליהם? אז הרבי אמר כך, שעם ישראל כולו, עם ישראל כולו זה חומה שלבנה, שבנויה מלבנים לבנים. לבנים לבנים. הוא אמר, כשיצאנו לגלות, החומה נשברה. החומה נפלה. איזה אבנים נפלו הכי רחוק מבסיס החומה? הכי גבוהות. אמר, אלה הנשמות הכי גבוהות. הנשמות הכי גבוהות אפו הכי רחוק. עכשיו צריך להביא אותם הביתה. צריך להחזיר אותם לחומה. לבנות את החומה. בסדר? כן, אי אפשר לדבר עליהם דברים שליליים, על אף נשמה מהמסר.
אבל הם כבדות בצור מזה.
שזה יש לנו טריפולטיים חזקים, שיכולים להרים גם אבנים כבדות. גם אבנים כבדות. טוב, אז אומר האור חיים הקדוש, רק למציאות הזו, שיש עבד, גוף עבד שהוא שמה של הנשמה, ונשמה ששולטת עליו, רק לזה נקרא, רק אחד כזה שיש לו את התרכובת בצורה הזו, באופן הזה, שיש נשמה שולטת ויש גוף עבד, רק לזה יקרא אדם. ככה הוא אומר פורשות. ולא יקרא שם עבד, ולא בבב. יקרא שם עבד כי אינו אלא שמה של הנפש שלה. יקרא אדם, כמו שאמר הכתוב, על בשר אדם וכו'. כן? ושזה יגיד כי לא הבשר יקרא אדם. וכן אמר יחזקאל, אדם אתם קוראים אדם ולאומות העולם, כולם קוראים את זה במציע. זה גמרא. שאין להם נפש רוחנית, ולזה מצווה התורה לאדם, כי תקנה עבד עברי, פירוש עברי. עכשיו, אז, אוקיי, אז עד כאן הגענו לזה, קודם כל לאט לאט, זה מילה מילה פה. אז אנחנו דיברנו על עבד עברי, עבד עברי, קודם כל על מילה עבד, עבד זה הגוף, הנשמה היא השולטת, תרכובת של גוף ונשמה ששולטת עליו, שהוא בבחינת העבד שלה, זה תרכובת שנקראת אדם. אחרת זה לא נקרא אדם בכלל. למה? כי אדם צריך להיות אדמה לעליון. אדמה לעליון. אדמה לעליון, אתה צריך להיות כמו העליונים. החלק שדומה בנו לעליונים זה לא הגוף, זה הנשמה. מה צריך להיות העיקר? העיקר, החלק שדומה לעליון, זה השאיפה שלך. אז הנשמה צריכה למשוך את הגוף. הנשמה, כל דבר שואף לשורשו. כל דבר רוצה להגיע לשורש שלו. הגוף רוצה למשוך כלפי עפר, שזה התאוות, התענוגות, כל הדברים שקשורים לעל מעדן. והנשמה רוצה לחזור לשורשה, רוצה לחזור לעליון. עכשיו השאלה, מי מושך את מי? הגוף למטה או הנשמה למעלה? זה כל השאלה. כל מה שאנחנו עושים פה בחיים זה מאבק, מאבק תמידי על השליטה בגוף. על השליטה, סליחה, על השליטה בכיוונים. האם הגוף יצא למשוך למטה או נשמה למשוך למעלה? האם נלך פנימה זה למעלה, פנימה זה למעלה, או החוצה וזה למטה? האם החיים שלנו יראו חיים חיצוניים, זה החוצה זה למטה, או החיים שלנו יהיו חיים פנימיים, עם קדושה, עם טהרה, שזה כלפי מעלה, זה שאיפה כלפי מעלה. בפנימיות, בלשון המקובלים, פנימה זה למעלה. אין למעלה פיזית, זאת אומרת, יש למעלה פיזית, אבל בעניינים רוחניים זה לא שייך. מה זה למעלה פיזית? מה זה קשור לרוחניות? ברוחניות הכל זה עניינים או פנימיים או חיצוניים. כל דבר יש לו פנים וחוץ. הגוף הוא חיצוני, הנשמה היא פנימית. נכון? גם לנשמה יש חלקים פנימיים יותר וחלקים פחות פנימיים. אחרי, הגוף יש לו, הגוף הוא פנימי, הלבושים הם חיצוניים. חיצוניים יותר. וכן אז זו הדרך. עם ישראל הוא פנימי, כל הגויים הם חיצוניים. מעגלים הולכים ונבנים, הולכים ונבנים. אז כל אדם צריך ללמוד, כי אם אנחנו אומרים שאדם צריך ללמוד הלכה בתמידות. הלכה בתמידות. למה? כי זה האופן שבו הוא בונה את הכלים. להמשיך את האור. ואם אנחנו עכשיו רואים שהעבד צריך להיות עבד כלפי הנשמה, והנשמה מחפשת עניינים רוחניים, ואת האור הרוחני הזה אני צריך לגבל, להכניס לגבולות, להכניס לכלים, אז אני צריך ללמוד הלכות בשביל ללמוד, לדעת איך אני עושה את הכלים האלה. צריך ללמוד הלכות. הלכות זה האופן שבו מוליכים את האור לחיים שלנו. כל אדם צריך לקחת על עצמו דבר ראשון, שתי הלכות ביום. זה בדיוק דקה וחצי. שתי הלכות ביום. סיימת תפילה, המשכת האור לעולם, עכשיו אתה רוצה שהאור הזה יישאר, תעשה לו כלי. תגיד שתי הלכות. כל השונה הלכות בכל יום, מפתח לו שהוא בן, העולם הבא. אל תקרא הליכות, אלא הלכות. ההליכה, ההתקדמות, מחייבת הלכה. מחייבת הלכה. רבי נחמן אומר בכמה מקומות לחסידים שלו, מי שלא לומד הלכה, אין לו מה לחפש איתי. היום זה נהיה חסידות של רק מיסטיקה, פרופו כאלה, כן? קופצים, רובים וזה, הכל לא פי טופי כזה. אבל באמת, מי שלא למד הלכה בחסידות, בברסלב האמיתית, לא היה לו מה לחפש לכם ברבי. אנחנו לא ניגשים ללמוד ליקוטי מוהר"ן לפני שלומדים הלכה. אדם לא קופץ למתחיל בתיכון שהוא צריך ללמוד כיתה א' קודם. תלמד לקרוא, אחרי זה תבוא לראות אנציקלופדיות. אז זה גם לא משנה כמה. זאת אומרת, למה אני אומר לכם שתי הלכות אפילו? כי זה כמו נתינת צדקה. כשאדם נותן צדקה, אפילו נתן 10 אגורות. 10 אגורות. הוא נתן 10 אגורות, אבל הוא נותן 10 אגורות בתמידות. כל יום, ויברך דוד, בכל שם 2 מטבעות, 20 אגורות שם. חז"ל מאוד מאוד מעקרים את העניין הזה. למה? כי הוא מרגיל את עצמו לתת צדקה. כן, 20 אגורות, אבל הוא מרגיל את עצמו לשמוע את הצליל של המטבעות בקופה. יש לזה ערך גדול מאוד, לתמידות הזו, להתמדה. סרט החיים שלנו הוא לא פה בעולם הזה. סרט החיים שלנו יש לו פרק בעולם הזה. עכשיו אנחנו צריכים לראות את הסרט אילן סידורים וגלגוליה, כן? כל הגלגול, איך הנשמה נכנסת, יוצאת, נכנסת, יוצאת, וזה סרט ארוך, זה לא סרט קצר, כן? שאלה כמה פעמים אדם יכול להתגלגל, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה ודאי שיש כניסה ויציאה של הנשמה כמה וכמה פעמים עד גמר התיקון. כמה וכמה פעמים.
3 פעמים.
לא הייתי שבת בעזה, אני רואה, אתה אומר. הנשמה, זה כמו סרט. כמו שסרט, ראית פעם בניין מתמוטט וסרט? אז אחרי זה אם תעשי ל-rewind, תחזיר אותו אחורה, אותו דבר רובית עולה, נכון? זהו, אז זה מה שיקרה לגופים. כל הגופים מתים, מתרסקים, הנשמה חיה. אמרנו, מה שחי, חי. מה שמת, מת. כל הגופים מתים, ואחרי זה יש ריוויינד של כל הגופים עד אדם הראשון. עד אדם הראשון. והנשמה מתלבשת בגוף הראשון. בגוף הראשון. פשוט עושה, איך קוראים לזה? הילוך חוזר. הילוך חוזר. עושה הילוך חוזר. זהו. אז כל מטרת הגוף זה לשמש את הנשמה, כי עם הגוף אנחנו מקיימים את המצוות. הנשמה לא יכולה לקיים שום מצווה בלי הגוף. אין מצווה אחת שהיא מצווה נשמתית נטו. אין דבר כזה. אתה מקיים תפילת צדקה זה בידיים, מניח תפילין זה בידיים, אתה הולך לבית הכנסת זה ברגליים, אתה מדבר, מתפלל זה בפה. בקיצור, הגוף הוא נצרך להיות עבד לנשמה, כדי שהנשמה תוכל באמצעות הגוף לקיים מצוות. לא היינו יכולים לעשות את הקונפרנס הנפלא הזה פה, אלמלא היינו בגופים. אם הנשמות שלנו היו פה חשופות מגוף, לא היה מתפתח לא דו-שיח, לא היינו מתקדמים, לא היינו מתפתחים, לא היינו הולכים משום מקום. קרוב לוודאי שכל הנשמות היו מתאחדות ונעשות נשמה אחת. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה דירה בתחתונים. הוא רוצה עבודה פה, בעולם הזה. אז זה, אם העבד, מה קורה אם העבד לא יודע שהוא עבד? הוא לא יודע שהוא נועד לשמש את הנשמה. זה נקרא עבד כי ימלוך. עבד כי ימלוך. אין דבר יותר גרוע מעבד כי ימלוך. כל אחד מכיר את זה מהחיים, שאם יש איזה אחד שהיה כל החיים שלו זה שפוף, מושפל, מוכה, עבד, ופתאום הוא נעשה מלך, זה לא משנה, מלך פקיד בעירייה, נעשה פתאום עכשיו אחראי על משהו, כן? אז הוא עכשיו עם אחד כזה לא כדאי להתעסק. הוא לא טוב לב כזה. הוא לא, אף פעם הוא לא טוב לב. הוא תמיד יהיה קפדן יותר, תמיד יהיה קצת פחות מתחשב. כן, זה נקרא, ואז אתה יוצא חוץ, אתה אומר, וואלה, ראית עבד כימלוך. כן, זה עבד כימלוך. עבד כימלוך זה דבר נורא והיום. מה הנשמה עושה בתוך הגוף? בסרט החיים הארוך, היא באה על הפרק הזה של החיים, היא חונה באופן זמני בגוף. חונה באופן זמני. שמה באה עינה, תכף נדבר לאיזה פרק זמן, האור החיים הקדוש שדבר על זה, אבל היא באה עינה לפרק זמן זמני, לפרק הזה בסרט, והיא חונה בגוף באופן זמני. גוף בגימטריה זה 89. כמו מה? כמו המילה חנוכה. איך זה קשור? כי הגוף שהוא לעצמו אמרנו, זה דבר מת, זה חושך. חושך. הגוף לא מאיר. הגוף הוא חשוך. הגוף רק בולע אור. הגוף רק בולע אור. אחד שהוא נמשך אחרי התאוות שלו, אם הוא ממש ממש גופני, הוא נקרא אנוכי, כן? הוא נקרא אגואיסט, אגואיסט, הוא חור שחור. הוא חושב רק על עצמו ורק על התענוגות שלו, הוא בולע את כל האור שסביבו. הוא חשוך, זה חושך. כשאני אומר שהנשמה חונה בגוף באופן זמני, אני אומר למעשה שהאור חונה, כי הנשמה זה אור. כן? שהנשמות מהירות. פפקוק, הנשמות מהירות. אז האור זה, הנשמה זה אור, אז הגוף חונה בגוף, הנשמה חונה בגוף לפרק זמן מוגבל, כן? לפרק זמן מוגבל. זה בדיוק חנו, כה. חנו זה חונה. כה, חף אי, המילה 25, חף אי זה 25 בגימטריה. המילה חף אי בתורה היא אור. היא אור. חנו, אור. זה מה שזה אומר. מה זה אור? אור זה הנשמה. אור הנשמה. אור הנשמה חונה, יש גם כו זה בכלל, החף אי הזה, תסתכלו על הנביאים. כו אמר השם. כשהם רוצים להוריד נבואה, נבואה מתחילה בכו. הסוף של המילה ברכה זה כו. ברכה, בית ריש, חף אי, כו. כו זה 25 אותיות שמרכיבות שלוש ייחודים בשם ששם השם. שם הוויה. שם הוויה ואדנות, שם הוויה ואלוקים, שם הוויה ואקיה. שהם משולבים אחד בשני, זה 25 אותיות בדיוק. 25 אותיות. הוויה ואדנות זה 8, הוויה ואלוקים זה 9, והוויה ואקיה זה עוד פעם 8. אוקיי? 16 ועוד 9, 25 אותיות.
25. לא,
אמרת
שאור זה
25, איך אור? לא, המילה 25 בתורה היא אור. מילה ספור,
25.
זה שהתברה אלוקים
את
השמיים. אוקיי. יפה. חנוכה, אנחנו מדליקים את האור, נכון? מדליקים את האור בחושך? מה זה כשאדם מאיר? אדם מאיר, אתה רוצה לדעת אם אדם מאיר או לא? תסתכל אם הסביבה שלו מוארת. אם סביבו אנשים שמחים, סביבו אנשים מרוצים, סביבו אנשים שבעים, סביבו אנשים צומחים, מתפתחים, זה נקרא אדם מאיר. אדם מאיר הוא לא מעיד על עצמו. זה הסביבה צריכה להעיד עליו. הסביבה צריכה להגיד, אני לידו מרגישים כיף. לידו צומחים, לידו מתפתחים, לידו יש התרחשויות חיוביות. זה נקרא אדם מאיר. מה זה אדם חשוך? אדם חשוך זה אף אחד לא רוצה להיות לידו. סביבה לידו. כן, האדם שסביבה לידו היא סביבה נסוגה, סביבה נובלת, סביבה לא מתפתחת, סביבה גמומית, סביבה שכל הזמן מוטרחת, כל הזמן מטריח אותה, תביאו לי, תעשו לי, תתנו לי, תקפלו לי, למה זה לא ככה, למה זה... כל הזמן הוא רוטן, הוא כל הזמן עסוק בעצמו, למה לא מגיע לי, למה לא עשו לי וכו', בולע את האור מהסביבה, אז הסביבה לא מוארת, זה כמו פנס בתוך קד חימר. זה נקרא שהוא לא מאיר. זה לא אומר שאין לו נשמה. זה אומר שהגוף איתה את הנשמה, הגוף לא יודע שהוא עבד. הגוף לא יודע שהוא עבד. אז אדם זה אמרנו הדמה לעליון, אנחנו צריכים להיות כמו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה האור האינסוף ברוך הוא. זה הדבר הכי מאיר בעולם. תחבר לאור, אתה תקבל שפע עצום של הערה, אתה תצמיח, אתה תפרח, אתה תגדל, תחבר לקדוש ברוך הוא. איך אתה מתחבר? עם המוליכים, הלכות. הלכות זה מה שמוליך את האור. לא תעשה את זה, אתה הופך להיות, במקום אנוכי השם אלוקיך, אתה נהיה אנוכי, סלפיש, אגואיסט. זהו, פשוט. אדם זה גם לשון אדמה. אדם זה גם משום אדמה. אדמה זה דבר מצמיח. שים זרע באדמה, שיהיה לך עץ באובב. שים את הזר, את אותו זר על השולחן, לא יקרה כלום. למה האדמה יכולה לעשות את זה? כי יש לה כוח מצמיח. האדמה מוציאה את הדשאים, מוציאה את העצים, מגלה אותם. זה האדמה. בהבדל ממה? בהבדל מאפר ובהבדל מאפר. גם אפר וגם אפר לא מצמיחים. אדמה מצמיחה. אז אם אתה רוצה להיות אדם, כלשון האור החיים הקדוש, רק ההרכבה הזו של גוף עבד עם נשמה אדון, זה מה שמייצר אדם. זה מה שמייצר מצמיח. שלא תתבלבלו, אני לא מדבר עליכם, מדבר על עצמי. כל מה שאני אומר עכשיו זה על עצמי. המקום הכי קשה להעיר בו זה בבית. בבית זה המקום הכי קשה להעיר. אתה מגיע הביתה, מדבר רק על עצמי, באמת אני אומר את זה, רק על עצמי. אדם מגיע הביתה, הוא חושב שהוא מגיע מלך הביתה. צריך להגיע, הוא כבר עשה את שלו כל היום, הוא עבד הוא זה, הוא צריך להגיע, שיהיה שקט, קודם כל, שקט מוחלט, שאף אחד לא יפנה אליו, לא בקשות, אל תספר לי שהגיע חשבונות, אל תספר לי, שום בקשות, לא תיקח לי, תקנה לי, תביא לי, תעשה לי, שום דבר. קודם כל, 20 דקות, חצי שעה, שקט מוחלט. הוא חושב שהוא מצא את אשתו לבושה כמו המלכה אליזבת, והיא רק חיכתה לו כל היום שהוא יחזור. והוא מגלה את הקרקע, והוא נחשף אל קרקע המציאות, מה שנקרא, ובקרקע המציאות האישה מטפלת בילדים, והיא הייתה עסוקה, והיא כל היום עבדה קשה, וכו' וכו', וזה, והפנטזיה מתנפצת. באותו רגע, הוא מוכן לשרוף את המועדון. ובטח אם האוכל לא מוכן, והוא לא אכל כל היום, והוא פינטז על ארוחה בבית, והוא חשב שיתחכה עם נורות דולקים. ולא. אז עכשיו, אם הגוף עבד והנשמה שולטת, אז הוא באותו רגע עושה משפטים, עושה דיניה, עושה כלים. עכשיו הוא אומר, עושה כלים, הוא יכול לעשות גם כלים שיש בכיור, זה גם נקרא לעשות כלים. הם צוחקים, אבל זה גם נקרא לעשות כלים. אדם שעושה כלים, דיברנו על זה בהקשר של פסח, אדם שמנקה את הסיר לפסח, רגע לפני שהוא הולך להגיע אותו, משהו כזה. מה, הוא מנקה סיר? מעניין את הקדוש ברוך הוא מנקה את הסיר, הוא לא מנקה את הסיר. הוא עכשיו צחצח חלקים בנפש. והוא צריך לעשות את זה בהתמדה ובזהירות ובמקצועיות ובשביל לא להשאיר שום פירור ושום בל יראה, בל ימצא, הוא צריך לעשות עבודה, זה עבודה. שהוא מטפס למעלה, אז יש גדולי אדמו"רים, היו עושים את זה בעצמם. היו מטפסים למעלה, עוסק בניקיון רוחני של החלקים העליונים. היה מתכופף לסדקים למטה, עושה ניקיון של חלקים של התנהגות שהם פחות עליונים, לא בתורות ולא בזה, אלא בחיי העולם הזה וחיי המעשה. וכן זו הדרך. גם צריך מיד לפתח כלי של ענווה במצב כזה. לא מגיע לי כלום. איפה כתוב שמגיע לך? לא מגיע לי כלום. אם אתה מתחיל מלא מגיע לי כלום, זה כלי של ענווה, הכלי הזה מסוגל להכיל את האור, ובמקום לשרוף את המועדון אתה מייצר אש חמימה, נעימה, שמייצרת, שמפריחה, שהיא נעימה. מיד אתה עובר להבנה, יש גוף, הוא עבד, יש נשמה, היא אדון. אגב, האישה, תכף תראו את זה כתוב, האישה נקראת נשמה. כתוב. אני, למה אתה גורר אותי? למה אתה לוקח אותי לשם? אתה ראית שלא אמרתי.
לא, אני לא אמרתי, אין לי בעיה עם זה.
אבל אני אמרתי שאני מדבר על עצמי. יפה. אז זהו. אז אדם ששם, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם לפנימיותם. אז אדם ששם מפנים את הדיני האלה ועושה ממילא את הגוף שלו עבד לנשמתו, אז הוא ראוי להיקרא אדמה לעליון, או במילים אחרות עבד השם. משה רבנו שהגיע לדרגה הזו שהגוף שלו היה עבד לחלוטין לנשמה שלו, נקרא עבד השם. משה עבדי, עבד השם. עבד השם. זה הביטוי הכי גבוה לעבודת השם, הכי גבוה. שאפשר לתת למישהו תואר, אתה רוצה לתת למישהו תואר יותר מאשר הגאון, החכם, הרב, השליטה, הלא יודע. אתה רוצה לתת לו תואר שהכי מכבד אותו, עבד השם. זה עבד השם אמיתי. אברהם עבדי, לא רק אהובי, גם עבדי. ומשה נקרא עבד השם. אלה המשפטים, מה השורש של המילה משפט? שין פייטט, כמו שופט. אדם שהולך עם ההלכות, שמתקדם על פי דיניה, שעושה את הדין כלים ראויים לקבל את השפע ואת האור, אדם כזה נקרא שופט. לא בגלל שהוא חכם. לא בגלל שהוא חכם, בגלל שהוא עושה את הדרך הנכונה. למה הוא נקרא שופט? כי בכל בחירה שאתה עושה בהלכה, כל הזמן אתה עושה בחירות. בחירות, אתה כל הזמן בוחר. אתה צריך להיות שופט. ימין או שמאלה. עכשיו, אני יכול לאכול חלב? אכלתי בשר לפני שעתיים וחצי? אם אני לא הולנדי? לא. כן? אני עושה שפיטה. לא יודע, שופט. אני הולנדי, אני לא הולנדי. זה של משפטים, עושים משפטים. אבל אם ההלכות לא לפניו, אז שופט זה גם אותיות טיפש. זה גם אותיות טיפש, אותם אותיות. אם אתה לא שם את ההלכות לפניך, והן מדריכות אותך, והן אלה שמוליכות אותך, והן אלה שמנחות אותך, אז זה נקרא אותיות טיפש. ההפך של טיפש זה לא חכם. ההפך של טיפש זה שופט. זה ההפך של טיפש. טיפש לא יודע לשפוט. שופט זה ההפך של טיפש. טיפש זה אדם שאין לו כלים. טיפש זה אדם שאין לו, אין לו לפניו, נקרא לזה, כלים מנחים. אדם צריך כלים מנחים בחיים שלו. אחרת הוא הולך לאיבוד. המוח עושה מה שהתאוות רוצות. הוא יודע להצדיק כל תאווה. כל תאווה הוא יודע להצדיק. הוא יכול להגיע לזה ש... חס ושלום, היה לו תהיה שאשת איש מותרת. יכול להגיע לזה. ראינו בעדיה דברים כאלה ברמינה. אנשים מגיעים לשיבושים. למה? כי השכל יכול להצדיק הכל. אבל אם יש לאדם כלים מנחים, יש לו איזה מצפנים שהם לא תלויים בו, שהם מוליכים אותו, שהוא מחויב אליהם בתמידות, תמיד, אז הוא לא טועה. והוא כל הזמן הולך. כי הם מוליכים אותו, הוא לא עומד. מים עומדים זה מים מאופשים. אף פעם אנחנו לא עומדים, אנחנו כל הזמן הולכים, תזכרו תמיד, רק מלאכים עומדים. ואף אחד פה לא רוצה להיות מלאך ב-120 שנה הבאות. כולם רוצים ללכת.
הוא גם לא טועה עם תת ועם תת.
גם, נכון. נכון, יפה מאוד. אז אדם יכול ללמוד את ההלכה, רצוי ללמוד את ההלכה עם הטעמים הפנימיים שלה, כי זה נותן טעם, נותן טעם לקיום של ההלכה. כשאדם יודע את הטעמים הפנימיים, אז זה מחיה אותו, זה נותן לו חיים. כי הוא לא לומד את ההלכה בצורה יבשה, בצורה משעממת, בצורה שהיא לא לפנימיותו, שהיא קצת חיצונית, אלא זה מכניס אותו פנימה. אז אדם שלומד בצורה הזו...
איפה יש הלכות עם פנימיות?
יש הרבה ספרים. הרבה. יש היום כמו שולחן ארוך, יש שולחן ארוך האריזל, יש שולחן ארוך, כן, ודאי. ויש שולחן ארוך שלקחו את כל ההלכות בשולחן ארוך, ואת כל יש רב חיים סופר, מביא הרבה מהכף החיים, מביא הרבה הלכות עם טעמים, ויש עכשיו, הוציאו לאחרונה, ראיתי סדרה, יש לי, סדרה של ספרים שהיא, פרחים אוהבים, שהיא עוברת על הסימנים לפי סדר שולחן ארוך, ועל כל הסימנים מה שיודעים, את כל הטעמים הפנימיים הוא שם שם. עכשיו, אבל כך או כך בסוף הלכה צריך ללמוד, אתה כן יודע טעמים פנימיים, אתה לא יודע טעמים פנימיים, אתה צריך ללמוד הלכה. למה ככה? זו התשובה. למה ככה? מה זה ככה? ככה זה נוטריקון, ראשי תיבות של כתר כל הכתרים. כשאדם מקיים כי השם ציווה, גם אם הוא לא מבין, הוא מתחבר לכתר. מתחבר לכתר כל הכתרים. זה ככה. אשרי העם שככה לו. שכתר כל הכתרים לו. זה העם. זה אנחנו. אנחנו עם שככה לו. מה זה ככה? נעשה ונשמע. כן מבין, לא מבין. בסוף מה שקובע זה מה אני צריך לעשות. אני לא מתחכם עם זה. אני לא מתחכם. יהיו לכם, העולם מלא דינים קשים בגלל שאנחנו לא עושים משפטים, אנחנו לא עושים דיני, אנחנו לא עושים כלים מספיק. ואז יש שפע של אור, ריבוי של אור שנמשך, לא אל כלים. עכשיו זה מזין כל הזמן האור לא חוזר לשורשו, זה כלל ברוחניות. האור אף פעם לא חוזר לשורשו. קרן שמש שיצאה מהשמש, אף פעם לא חוזרת לשמש. אף פעם. טוב, בכל מקום, בכל אופן, מתישהו, כעבור מיליוני שנות אור, היא תצטרך לפגוש כלי. שאלה איזה כלי היא פוגשת. אם היא לא פוגשת את הכלי, היא תגיע עד הקליפות. ושם היא תזין קליפות. ואז פתאום בן אדם נפגש עם כל מיני דברים שיורדים עליו out of the blue לחיים, והוא לא מבין למה זה קורה לי. למה זה קורה לי? לא, כי הזנת קליפות, משכת אור, לא יצרת כלים, לא עבדת על עצמך, לא התאמצת, לא עשית עבודה רוחנית, לא סייעת מספיק לזולת, לא. מה שצריך לעשות על פי הלכה, לא עשית, לא למדת הלכה מספיק. לא למדת הלכה מספיק, האור הזה מגיע לקליפות, מזין קליפות, קליפות זה בסוף, בחיים שלנו זה נראה צרות. זה נראה צרות. למה? כי הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. אז הוא אומר, תשמע, לא עשית כלים, בוא עכשיו אני למד לך לעשות כלים. איסורים זה לשון יישורים. איך מיישרים בן אדם? מייסרים אותו. הוא התברבר, הגיע לאיזה מקום, עכשיו צריך להחזיר אותו למסלול. נותנים לו כמה פליקים קטנים, הוא חוזר, חוזר כמו רועי צאן. הוא חוזר, חוזר למסלול. אז האיסורים המטרה שלהם זה תלמד לייצר כלי. האיסורים מכניסים לך לענווה, בושות, ביזיונות, איסורים. זה מכניס לך לפרופורציות, מכניס לך לענווה, גורם לך להעריך את החיים, גורם לך להעריך את המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שאנחנו לפעמים תופסים אותם בממילא. לא נספיק הרבה היום, אני רואה את זה כבר. טוב, שלום. אני רק אקצר, כי אשכח לכם שאני אראה לכם... לא, אני... קופץ, שתי נקודות וזהו, אני קופץ. אז קודם כל, כמה זמן כתוב, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אז קודם כל, יש שאלה, לכמה זמן האדם יורד, הנשמה יורדת הנה לגוף. אנחנו רגילים לחשוב ש 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, נכון? או מה שאומר הקדוש ברוך הוא אחרי פרשת נוח, בפרשת נוח אחרי יום מבול, אומר לנוח כי בשגם הוא בשר והיו ימיו 120 שנה. 120 שנה, נכון? בשגם זה גימטריה משה. משה כמה זמן חי? 120 שנה. יפה. 120 שנה. והאורך חיים הקדוש אומר משהו אחר. אומר האורך חיים הקדוש, זמן קביעתו הוא עד סמך שנה. כמה זה סמך שנה? 60 שנה. 60 שנה. על דרך אומרו ביוב, תבוא בקלח אלי כביר. יש פסוק ביוב, תבוא בקלח. בקלח. מה הגימטריה של בקלח? 60. תבוא בקלח אלי קבר. כמה זמן אדם פה, הפרק הזה בחיים? 60. אז איך זה מסתדר עם ה-120 שנה? שגם הוא בשר והיו ימיו 120 שנה. סמך, שכותבים סמך במילוי. סמך כותבים סמך ממחף. סמך ממחף בגימטריה 120. בדיוק 120. סמך שנה זה בדיוק 120. 120 שנה. ואחרי 120 שנה, אחרי 60 שנה, כן, זה 6 שנים, כל פעם שמוזכר, לא, טוב, זה אי אפשר להחיב את זה. בקיצור, אחרי 120 שנה, אחרי 120 שנה, אדם יוצא מן העולם. יוצא מן העולם, כתוב, במתים חופשי. במתים חופשי. ובשביעית יצא לחופשי. במתים חופשי. אף אחד מאיתנו לא רוצה את החופש הזה. אני מודיע לכם חד משמעית. אף אחד. למה? זה לא חופש כמו שאתם מפנטזים בשפה של אליעזר בן יהודה. בשפת היום יום של אליעזר בן יהודה חופש, אתה מפנטז עכשיו על איזה אי בתאילנד, מתחת לאיזה עץ קוקוס ומים כחולים, ואתה לבד על האי גם. משכחה, אבל אתם לבד. אתם לבד על האי, ואתה לא עושה כלום. אתה לא עושה כלום. אין משימות. אין משימות. כשאנחנו יוצאים לחופש, אדם יוצא לחופש. הוא ממלא את החופש משימות. מה, איפה הוא יהיה ביום הראשון, איפה הוא יהיה ביום השני, למי הוא ייקח, איפה הוא יזכור אותו, איפה הוא ילך ל... הוא ממלא את עצמו משימות. אדם לא יכול להיות בלי משימות. אין דבר כזה. אדם בלי משימות זה אדם מת, זה במתים חופשי. כשעם ישראל יוצא ממצרים, הוא יוצא מעבדות, לחירות, לא לחופש. כשהקדוש ברוך הוא נותן דרור לארץ, דרור לארץ בשנת היובל, דרור לעבדים, דרור לארץ, דרור, הוא לא מדבר על חופש, הוא מדבר על דרור, זה לא חופש. חופש זה במתים חופשי. זה אדם. למה? כי המתים חופשים ממצוות. אז מי רוצה להיות חופשי ממצוות? אם זה, התנאי זה מתים. רק במתים חופשי. אבל מה זה יצאה חינם? זה הנקודה הבאה. אומר האור החיים הקדוש, תקשיבו למילים האלה, כי זה מצמרר. אומר במתים חופשי ואומרו תיבת חינם. לרמוז על יד מי תהיה היציאה של הנשמה מהגוף על ידי חינם. מי זה חינם? אבי, זה בשבילך? חינם זה הסמך מם, כותב האור החיים הקדוש. חינם שהוא סמך מם וחילותיו שהם נרמזים בתיבת חינם, כי אומרו בספר הזוהר הקדוש, כי במילי דמגנה וזנאיו דאי סיטרה, ולזה לא שאלתי בדבר, לא משנה, וכן תמצא שכל דבר תומעה בא בחינם. מה שאין כן דבר מצווה וקדושה צריך להם תורך גדול ודמים יקרים. בקיצור, כל המבצעים חינם, אפילו חצי חינם, תומעה. תומעה. חינם זה תומעה. חינם זה מצד הסמך מם וחילותיו. שום דבר חינם הוא לא דבר טוב. חינם זה גימטריה 98 זה מספר הקללות בפרשת כתבו. סך קללות. אתה רוצה את כל הקללות של פרשת כתבו, תיקח משהו חינם. אין חינם. חינם זה סמך מם וחילותיו. כך הוא כותב, האור חיים הקדוש, לא אני.
השבע בחינם עולה ביוקר.
אין חינם. והדבר האחרון, מה זה אם בא לאישה וביצא אשתו אמו, זה, אני דילגתי פה על המון, מי שרוצה יקרא את זה, זה כל כך, כאן רמזה התורה סוד גדול, הוא אומר. אתם יודעים מה זה שהאור חיים הקדוש אומר סוד גדול? סוד גדול, אתה, הרואים צריכים עכשיו פה לשבת, לעשות מקילת ידיים כמה פעמים, להיכנס למקווה ולצאת, ולשבת פה בסילודים, סוד גדול, שהאור החיים הקדוש אומר סוד גדול. האור החיים הקדוש, קראו עליו, הבעל שם טוב אמר, קבע נר המערבי, נר המערבי, זה היה הבעל שם טוב, אומר עליו, אמר הבעל שם טוב, אם אני והוא היינו נפגשים, היינו מביאים משיח, כל מה יש שם סיפורים שלמים, איך סובבו מן השמיים שהם לא ייפגשו, האור החיים הקדוש והבעל שם טוב, הם היו בדרך להיפגש, וסובבו מהשמיים, זה סיפורים שאין לנו את הפנאי כרגע. אור חיים הקדוש זה אי אפשר לתאר, בי חיים בן אתר, אי אפשר לתאר את מעלתו וגדולתו. אי אפשר לתאר, באמת, אי אפשר לתאר. הוא אומר סוד גדול. כי יש לך אדם שקנה את נשמתו באמצעות חוזק מעשיו הטובים, ונעשה הוא בעלה של הנשמה הקדושה. זה, אם בעל אישה הוא, אומר האור חיים הקדוש, פירוש, כן, בתיקוני הזוהר, תיקון וב, מי שרוצה, יראה שמה שכתוב במפורש שאישה היא הנשמה. אישה היא הנשמה. ויצא אשתו, אומר האור חיים, תקשיבו לזה, פירוש, אפילו אחרי יציאת אשתו, אחרי שהנשמה יצאת מהגוף, אף על פי כן עודנה אמו ונשאר חי אפילו אחרי מותו. כך אומר האור החיים הקדוש. אדם שהפך להיות בעל הנשמה ויצא אשתו אמו, הוא לא אם בגפו, בהתחלה זה בגפו, גפו זאת להיות גוף. אם הוא בא גוף, זה יוצא לבד, בגפו יצא. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם הוא נשאר גוף, הוא...
בגלל זה הוא
משתדיק. כן, בדיוק. נכון, אני מכיר לך מהפרשה, זה לא מה...
בגלל זה הוא משתדיקים, גם בקברן
יש דובים. יפה מאוד, מה שאתה אומר, זה בדיוק מה שהאור חיים הקדוש אומר. הוא אומר, ואתה לך תבדוק במסכת שבת, בגמרא, בברכות, במסכת שבת, הסיפורים על רבי אלעזר ורבי שמעון בר יוחאי, שהיה 20 שנה בעליית הגג, אחרי ש... יצאה נשמתו והיה עונה תשובות והלכות עד שיצאה תולעת מאוזנו, ועוד ועוד סיפורים בגמרא. הגמרא מלא סיפורים על צדיקים שחיו, על רבי שהיה בא לעשות קידוש בבית כל ערב שבת. רבי נפטר, שנים הוא היה מגיע כל ערב שבת לעשות קידוש, שנים חי, ויצאה אשתו אמו. למה? כי הוא קנה קניין את הנשמה, כמו שמקדשים אישה. איך? במה שהגוף הפך עבד מוחלט, הם התאחדו. הוא זיכך ברמה כזאת הגוף שהם התאחדו. טוב, לא, מחילה על ה... מחילה, הרחתי קצת, אבל, אבל צריך לעשות סיכום, ולא הגענו אפילו לחצי, אבל, אבל צריך לעשות סיכום. צריך לעשות סיכום, אז אני עושה, אני פשוט לא רוצה לעשות סיכום. עיקר הדבר, עיקר הדבר, זה שבסופו של דבר כולנו רוצים להגיע לדרגה של משה רבנו עליו השלום, ומי שירצה יראה את זה, זה השאיפה. נגיע או לא נגיע זה תלוי הרבה בנו, אבל לא רק. מי שירצה יראה, יש מדרש רבה על זאת הברכה, ששם הקדוש ברוך הוא מודיע למשה רבנו שהגיע זמנו להיפטר מן העולם. ומשה רבנו זה לפקוט. משה רבנו מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, מתחנן, תשאיר אותי בעולם הזה, בסדר, אל תכניס לי לארץ ישראל, תשאיר אותי בעולם הזה. הוא אומר לו, נכון, אם אין אתה מכניס לי לארץ ישראל, אניח אותי בעולם הזה ויחיה ולא אמות. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אם לא אמיתך בעולם הזה, איך הכי יחיה לעולם הבא? אני רואה בשבילך לטובתך, תבוא לעולם הבא, בעולם הבא צדיקים בגן עדן ועטרותיהם בראשיהם, אתה יודע מה זה העולם הבא. אומר לו משה רבנו, אומר לו משה רבנו, ריבונו של עולם, אם אין אתה מכניס לי לארץ ישראל, אניח אותי כחיות השדה. תן לי להיות עכשיו איזה כבשה שאין אוכלים עשבים. לא, לא להיכנס אפילו. תן לי רק להישאר בעולם הזה, כי בעולם הזה אני לא חופשי ממצוות, אני רוצה לעשות מצוות. ושותים מים וחיים רואים העולם, כך תהיה נפשי כאחת מהם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אמר לפניו, ריבונו של עולם, אם לא אניח אותי בעולם הזה כעוף הזה שהוא פורח בכל ארבע רוחות ומלקט את מזונו כל יום, תן לי לעשות עבודה, תן לי משימות, לא רוצה לסיים את המשימות, לא רוצה במתים חופשי, אני רוצה משימות. בסוף זה מה שאנחנו צריכים לשאוף, משימות. צריך להיות אדם, צריך להיות משימתי, הוא צריך להציב לעצמו משימות ולהשיג אותם, ולהשיג אותם. איך המשימות האלה צריכות להיראות? המשימות האלה צריכות להיראות משימות על פי הלכה. למה? כי אם אתה עושה, שם את המשפטים לפניהם, אילן דיניה, ואתה יוצר כלים, אתה מקבל את האור. המשימה בסופו של דבר הופכת להיות אז תתענג על השם. אז תתענג. אתה לא עושה את זה בשביל להתענג. אתה עושה את זה כי השם ציווה. השאלה שככה לו. אבל אתה עושה את זה כי זה האופן שבו נכון לחיות. שהגוף הוא עבד ושמש לנשמה. ומתוך זה שאתה מזכך את הגוף ומרגיל אותו לעבדות, אתה רוכש קשר עם הנשמה, שהוא קשר כזה שביצאה אשתו אמו. אתה נשאר חי גם אחרי. חיים נצחיים. יהי רצון שנזכה, ביאת משיח צדקנו, לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן. ברשותכם נגיד קדיש.